היום נעסוק בנושא כללי הקשור בסוגיות שאנחנו עוסקים בהן בדפים האלה. נתחיל בדברי הגמרא בדף י"ג. המשנה אומרת, הייתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה, והיא אומרת, מאיש פלוני וכהנו. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, ורבי יהושע אומר, לא מפי אנו חיים, אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה. אישה פנויה, כשראו אותה מעוברת, לא יודעים ממי היא מעוברת. מחלוקת רבן גמליאל, אם היא יכולה להגיד שהיא מעוברת מאדם כשר ומכהן, ורבן גמליאל אומרים שהיא נאמנת, רבי יהושע אומר שהיא איננה נאמנת. מסקנת הגמרא כהלכה כרבן גמליאל ורבי אליעזר, ואומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, מי שמכשיר לדברי המכשיר בה, מכשיר בביתה. כלומר, גם היא נאמנת על עצמה, וגם אם היא ילדה בת, הבת הזאת גם כן כשירה. זה אומר רבי יוחנן. רבי אליעזר אומר, רבי אלעזר אומר, לדברי המכשיר בה פוסל בביתה. היא כשרה, אבל לא ביתה. אמר רבא, מה הייתה מדי רבי אלעזר? בשלמה היא התלחזקה דקשרות. ביתה לתלחזקה דקשרות. כלומר, היא הייתה מקודם, עד שראו אותה מעוברת, היא הייתה בחזקת כשרות. אז גם עכשיו היא נשארת בחזקת כשרות. הבת שנולדה מהעיבור הזה, היא נולדה בספק, אין לה חזקת כשרות, על כן היא פסולה, בספק. וכאן כמובן צריכים להתבונן במחלוקת הזאת. איך יכול להיות שהיא כשרה והבת פסולה? הרי זה היה מאותו עניין, אנחנו דנים, או ששניהם כשרות, או ששניהם פסולות. אבל איך יכול להיות שהעיבור הזה היה... האישה נשארת בחזקת כשרות והבת לא בחזקת כשרות. כך אומר באמת רבי יוחנן. רבא מסביר ואומר, יש דיני חזקות. האמא היא בחזקה של, הייתה לה חזקת כשרות. הבת לא הייתה לה חזקת כשרות. כלומר, בעצם, והחזקה של האמא לא תועיל לבת, כי לבת מההתחלה היא בספק. זה מה שאומרת הגמרא. ואנחנו צריכים קצת להתבונן בדבר. למה לא אומרים את החזקה הזאת שיש לאמא, למה היא תעזור, לא תעזור לבת? ששמעת, הוא דן בשאלה הזאת, הוא אומר, למה זה לא דומה לאדם שטבל במקווה? הוא היה תמה, טבל במקווה, המקווה לא בדקו אותו זמן ממושך, אם הוא חסר או לא חסר, הוא בחזקת כשרות, ולכן הטובל בו גם הוא בחזקת כשרות. אם עכשיו, וכיוון שהמקווה בחזקת כשרות, זה גם מועיל לטובל, והטובל הוא נטהר, על סמך זה שהמקווה בחזקת כשרות. אותו דבר אנחנו נגיד כאן, הבת הזאת תסתמך על החזקה של האמא. לקח את החזקה מהאמא ילמד, כמו שבמקווה אנחנו לוקחים מאחד אל השני. אומר ששמעת שיש לחלק. כאן הספק נוצר, ספק אחד שהוא נפקמין על שניהם ביחד. כלומר, השאלה היא ממי היא מעוברת, מאדם כשר או מאדם לא כשר. והנפקמינה לאמא ונפקמינה לבת. כלומר, הכשרות של הבת לא נקבעת אם האמא כשרה. כשם שהכשרות של האמא לא נקבעת אם הבת כשרה. שניהם נובעים מאותה שאלה, אבל מאותה שאלה יש נפקמינה כפולה. נפקמינה לאמא, נפקמינה לבת. במקווה לא כן הדבר. השאלה היא בעצם היא נשאלת, מה המקווה? אם אנחנו יודעים מה הדין של המקווה, אנחנו יודעים מה הדין של התובל. אם המקווה הוא בחזקת כשרות, התובל הוא טהור. אז אנחנו לא מעבירים כאן את ה, כאילו, לוקחים חזקה ומעבירים לשני. כל הספק היה רק על המקווה. כאן הספק הוא היה על שניהם, ולכן יש מקום לומר שכיוון שהספק על שניהם, לאחת יש חזקה, ולשנייה אין חזקה. כך, אם נרצה להשתמש בדוגמה אצלנו, אז נגיד, האישה הזאת, היא נבלה לאדם שלא ברור מיהו. והיא אומרת שלי כאשר נבלה. אנחנו מחזיקים אותה בחזקת כשרות. אחר כך היא הלכה, התחתנה עם אדם כשר ונודע לבת. מה הדין של הבת הזאת? פה אנחנו נגיד, האם הכשרה? כל השאלה אצלנו היא לא על הבת. לא התחילה מהבת, התחילה מהאימא. אם האימא היא כשרה, גם הבת היא כשרה. מכיוון שלא נתעורר דיון על הבת בכלל. כל הדיון, הבת תלויה באימא. אימא יש לה חזקת כשרות, אז היא כשרה. ואז הבת גם כן כשרה. אבל כאן אצלנו זה לא אותו דבר. כאן אצלנו המעשה הזה, הוא ישיר לגבי הבת כמו לגבי האימא. ולא, זה לא תלוי אם האימא כשרה, אז הבת כשרה. זה לא תלוי אחד בשני. תלוי, שניהם תלויים במעשה הזה. המעשה הזה היה באופן כזה שהן כשרות או לא כשרות. על כן אנחנו יכולים להגיד, זו יש לך חזקת כשרות וזו אין לך חזקת כשרות. זה מה שאומר השף שמטת. הוא בעצם, הוא מביא שם שאלה הלכתית שהתעוררה בווילנה. שאלה מפורסמת. אדם שחט 7 בהמות, הפריד את החלקים, מחר חצי בהמה מתוך 7 בהמות הוא מחר, ותוך כדי שבודקים את בני המאיים, התברר שמאיים של אחת הבהמות טריפה. מה עושים? זאת אומרת, כל הבהמות שנמצאים כאן יחד הן ספק אסורות. החצי הבהמה שהיא נמכרה, יש לה דין של כל דפריש מרובה פריש. אז היא בעצם צריכה להיות מותרת. מה הדין של חצי הבהמה שנשארה פה? או מה הדין של שתיהן? חצי בהמה נשארה בין התערובות, יודעים לזהות אותה. אבל לא יודעים אם היא כשרה או לא כשרה. אז היא בין התערובות האלה. וחצי בהמה נמכרה. האם אנחנו אומרים שכל דפריש מרובה פריש? וכיוון שחצי הבהמה שפרשה היא כשרה, אז גם חצי הבהמה שנשארה? לא יכול להיות חצי בהמה כשרה, חצי בהמה לא כשרה. או נגיד להפך. כיוון שחצי הבהמה אין לה דין שנשארה שם בין, בתוך התערובת הזו, היא אסורה. אז גם הזאת שפרשה היא אסורה, כי אפשר לחצות בין הבהמה הזאת שחצי תהיה אסורה וחצי תהיה מותרת. התלבטו בזה גאוני וילנה. היו כאלה שאמרו שלאסור, כיוון שחצי אסורה, אז גם החצי השני אסורה. היו כאלה שהלכו לצד השני ואמרו להפך, שכיוון שחצי בהמה היא מותרת, אז גם החצי השני תהיה מותרת. כתוב בתשובת הגאונים בתראי שאלה מהגאון מהרם בקהילת קודש וילנה להגאון מהרנו האשל, ואחד ששחט 7 בהמות ואחר כך נמצא באחד שניקף בית הכוסות ונתערבו הטריפות בקשרות, וקודם שנולד הספק נמכר חצי של בהמה אחת בחזקת כשרות. מה הדין? אומר, מביא את השאלה הזאת הפרי חדש, ואומר, הוא אומר שנחלקו בזה הדעות, ואנוכי הרואה ששום אחד מהם לא כיוון להלכה יפה. לפי שכל זה הולך על טעותה שכתב התז, שכבש אחד אינו בדין שיהיה מקצתו מותר ומקצתו אסור. ולפיכך אלה החכמים, מקצתם אוסרים הכל, מקצתם מתירים הכל. וכבר כתבתי בפנים שזה טעות גמור. וביד כל האומרים, ביד התז וביד כל האומרים כן. וכן המנהג פשוט אף בכפס אחד להתיר מה שנמכר כבר הוא פירש ולאסור מה שנשאר מה שנשאר בחנוץ עדיין לא פירש וכל שיעורי חכמים כך הוא ומי שאינו מורה כן לא ידע באיסור ויתר בין ימינו לשמאלו אלא היו אנשים שכן ידעו בכל אופן אז זה שלוש דעות יש פה בדבר האם הולכים לחורה או לכולה או חצי חצי מה שפרש פרש מה שלא פרש לא פרש לכאורה השאלה הזאת אומר ששמעת היא בדיוק כמו השאלה שאנחנו דנים בה האישה הזאת מעוברת לא יודעים ממי היא אומרת שלקשר ילדה בת והשאלה ממי היא מעוברת נוגעת לשניהם לה יש חזקת כשרות לבת אין חזקת כשרות איך אנחנו נפסוק האם אנחנו נלך אחר כשרה חזקת כשרות של האם וכיוון שהאם לא יכול להיות שאחת כשרה ואחת לא כשרה מבחינת האמת זה לא יכול להיות אז מה הדין? הדין הוא יחסה כאן שלא כאמת שזאת תהיה אסורה וזאת זה לא בדיוק שלא כאמת כי זאת אנחנו אומרים חזקת כשרות והשנייה אנחנו מסופקים לא שאנחנו מחרים שהיא אסורה אבל אנחנו אין לנו חזקה אז אנחנו משאירים אותה בספק יכול להיות שמותרת זה לא ממש תרתי דסתרי, אבל כל פנים, האם אנחנו נלך כך, וכאן הלכה נפסקת, כרבי יוחנן, שחזקת האם מועילה לבת. מן דמכשיר בה, מכשיר בביתה, הלכה כרבי יוחנן. אז אם כן, אומר ששמעת, מזה אפשר להביא ראיה, לדעה שאומרת, שהולכים אחרי... כיוון שחצי מהבהמה נמכרה והיא מותרת גם החצי השני תהיה מותרת אתם מסכימים להשוואה הזאת? או שזה שונה? כן מה? לא, אחד אנחנו לא יודעים ואחד יש לנו לאחד יש לנו דין, לאחד אין דין. כאן, במקרה שלנו, לאמא יש חזקה, לבת אין חזקה. לבת אין חזקה משהו אחר, נכון? זה ספק. לאמא יש חזקה. ופה לחצי יש רוב, דין של כל פריש מרוב הפריש, ולחצי אין את הדין הזה. האם אנחנו משווים בין רוב לבין חזקה? אולי זאת השאלה. כל דה פריש מירו בפריש, אנחנו אומרים לגבי החצי האחד, האם נגיד גם לגבי החצי השני? אם אנחנו נצא מנקודת הנחה שאי אפשר להבדיל בין שניהם, למה לא באמת נלך אחרי הכלל שרוב כל דה פריש מירו בפריש? למה לא נגיד להפך? בכל אופן, זה השף שמעת איתן. הוא ככה, הוא רוצה, אומר שלכאורה מכאן אפשר להביא ראיה לדעה שאומרת שגם החצי שנשאר שם הוא בחזקת היתר. דרך אגב, אלה שהדעה שהתירה את הכל לא התירה מהטעם של השם שמעת, אלא מכיוון שהתערובת הזאת היא בעצם מדאורייתא, אנחנו הולכים, יש ביטול, יש דיני ביטול ברוב, רק מכיוון שזה חלקים חשובים, אז אין לזה דין ביטול, כיוון שהספק הוא רק ספק דרבנן, כך הוא רוצה לומר הגאון הרב האשל, שהוא מתיר מטעם זה שזה ספק דרבנן, אז לכן הוא הלך לכולם. אבל אומר ששמעת לדעתי, גם אם זה הספק דאורייתא, גם כן היינו יכולים ללכת לכולם, כמו שאנחנו רואים כאן בסוגיה שלנו. כעת אני רוצה באמת להתבונן בגדר הזה של חזקה. חזקה מהי? האם היא פסק דין שלא מברר את האמת? אנחנו אומרים מה שהיה, לא משנים ממה שהיה. האישה הזאת הייתה בחזקת כשרות, היא נשארת בחזקת כשרות. כל עוד שאין לנו בירור ודאי אחר, כל עוד שאנחנו מסופקים, אנחנו נשארים במצב הקודם מפני ש... זה סדר הנהגתי כזה. כי אין לנו ברירה בספקות, צריכים להכריע. אז קבע התורה, לומדים על זה מדין תורה, שהולכים אחרי חזקה כמיתה. חזקה דמיקרה. המקור של זה בתורה, זה כשהכהן הולך לראות את הנגעים, והוא, כדי שהוא לא יתאמה, הוא יוצא מהבית, הוא רואה את הנגעים של הבית, יוצא מהבית וקובע שזה עצור, או קובע שזה מותר. מי אומר שזה נשאר אותו דבר? אולי אחרי שהוא יצא, משהו שם משתנה. וזה דווקא מינה לדינה, כן? יכול להיות שזה, כן, הוא רואה גודל מסוים של הנגע, הוא יוצא ואומר, צריך להסגיר את הבית, אחר כך הוא בא עוד פעם, רואה שנתקטן הנגע. אז זה בסדר. אף על פי שעדיין יש לו שיעור של נגע, אבל הוא הולך, הוא במשלב של התקטנות. זה בסדר. אבל יכול להיות שלפני שהוא יצא זה כבר נתקטן, וכשהוא אמר שזה נגע, זה אותו הדבר כמו שעכשיו. ולכן זה צריך להיות אסור. כלומר, יש נפקא מינה בשינויים שיכולים להיות מאז שהוא יצא, אם היה שינוי מאז שהוא יצא, עד שהוא פסק. אלא מה? חזקה לא נשתנה. זה מכאן לומדת הגמרא, המקור לדין שהולכים אחרי חזקה. אז השאלה אם שם לומדים עד כדי כך, שגם, זאת אומרת, זה פסק דין אפילו במקום שלא ייתכן ללכת אחרי החזקה, ואף על פי כן אנחנו הולכים, כמו אני אתן מיד דוגמה, הלכו שביל אחד תמה ושביל אחד טהור. הלך אחד, ולא יודעים איזה שביל תמה, שיש שם קבור שם בשביל, קבור מת, ומי שעובר על גבי השביל הזה, הוא נטמא. באחד משני השבילים יש טומאה, באחד אין טומאה. הלך אחד בשביל אחד, בא ושואל, אני כשר, אני טהור, ספק, טומאה, טהור. מה השני הלך בשביל השני? הוא אומר, אני טהור, שואל, אומרים לו, אתה טהור, ספק. שניהם טהורים, פשוט לא יכול להיות. אחד בוודאי מהשניים טמאים. לכל אחד יש חזקת כשרות, זאת לא חזקה, זה לא חזקה ודאית. זה לא יכול להיות. ובדוגמה שהבאנו מהתורה, יכול להיות שזה היה ככה, שזה באמת לא השתנה. אבל הדוגמה של שני שבילים היא דוגמה שאם אנחנו נפסוק כך שבשניהם טהורים, ירושו של דבר שדין חזקה הוא לא רק במקום שוודאי שאפשר שזה יהיה באמת ככה, אלא אפילו שיהיה, שיכול להיות שלא. אבל כל אחד שאל בפני עצמו, וכל אחד הוא ספק, וכך הכלל, כללה של תורה, שבמקום ספק אנחנו הולכים בתר מעיקרה. זה הכלל שהתורה אמרה, כי אין לדבר סוף, אם אנחנו כל הזמן נסתפק, אי אפשר לעשות שום דבר, כל החיים הם בנויים על חזקות. אשר שמעת בשמעת את הזין, פרק ב' מביא מהרמב״ם בפירוש המשניות, שאכן כך. שאומנם העיקר לשונו של הרמב״ם, כשנתקיים איזה עניין שיהיה נניחנו בחזקתו, עד שיבוא דבר מבואר שיבטלו מזאת החזקה. וכל דבר שיהיה בו ספק ואפשרות אחרת, הרי זה לא תסתלק החזקה. כלומר, עד שיהיה ודאות אחרת. כל עוד שאין ודאות אחרת, זה נשאר בחזקתו. ממשיך ששמעת ואומר, הרי זה חזקה אינה הוראה ודאית, אלא שאנחנו מניחים אותו בחזקתו עד שיבוא דבר מבואר שיבטלו מזאת החזקה. דן ששמעת, מה הדין ברוב? האם לרוב גם כן אנחנו נגיד את אותו הכלל ש... זה מין פסק דין, יש לנו ספק, לא יודעים אחרי מה הולכים, הולכים אחרי הרוב, כמו בדיני חזקה, כך בדיני רוב. נפקא מינה, אם יש לנו תרי ותרי, הכלל הוא שתרי ותרי ספיקא דרבנן, שני עדים אומרים כך המציאות, שני עדים אומרים המציאות אחרת, תרי ותרי, מי דאורייתא הולכים אחרי החזקה. כי הם סתרו אחד את השני, אפשר... נשאר ספק, הולכים אחר החזקה. מדרבנן, בתרי ותרי, אנחנו אומרים ספקה, מספקה, ספק דרבנן. למי התורה? אנחנו ממדים באתר החזקה. הוא אומר, אשר שמעתית, נסתפקתי, איך הדלק החזקה אל הרובה. יש תרי ותרי, ויש רוב לצד אחד. האם גם כאן אנחנו נגיד תרי ותרי כמן דלטה, והולכים אחרי הרוב? או לא. למה לא? כי רוב זה סברה. ובסברה, כלומר, למה הולכים אחרי הרוב ולא אחרי המיעוט? מסתבר יותר שזה בא מהרוב, מאשר מהמיעוט. אז אם זה סברה, בתרי ותרי שום סברה לא מכריעה, כי תרי כמאה. אם יבואו עוד שני עדים, ועוד שני עדים, ועוד שני עדים, אנחנו נגיד נשאר ספק. כלומר, אין סברה יותר חזקה משני עדים. כמה סברות שתביא נגד שני עדים זה ישאר שווה בשווה. על כן, רוב לא יכריע בתרי ותרי. אם נגיד שרוב או זה הכרעה, זה לא מצד שזה סברה, אלא כך גזרה תורה, שבמקום שיש לנו ספק ויש רוב לצד אחד, הולכים אחרי הרוב. אז אפשר להגיד גם בתרי ותרי. ששמעת מניח שרוב זה דבר סברתי, ולכן ברוב לא נלך. אם יש תרי ותרי, לא נלך אחרי הרוב. דוגמה, אם שני עדים אומרים שנמצאת יותרת בבהמה, כלומר, יש לה עבר אחד מיותר שהוא עושה אותה טריפה, ושניים אומרים שלא נמצאת, סותרים שניהם אחד את השני. הרוב, ברוב הבהמות אין יותרת. רוב הבהמות הן כשרות. אז אם אנחנו מסלקים את שני העדים לשני הצדדים, מבטלים את שתי העדויות, אז, והולכים, יכולים ללכת אחרי הרוב, אז אנחנו נתיר את הבהמה הזאת. אבל אם הרוב זה לא הכרעה, שבמקום לא הכרעה של הלכה, אלא הכרעה מדין מסברה, התורה אמרה ללכת אחרי הרוב מפני שזה מסתבר, בתרי ותרי מסתברות לא עוזרת. אז לכן במקום, במקרה הזה אומר ששמעתי את זה, אנחנו נשאר בספק. וכן אותו דבר, יש להביא ראיה, אם יש תרי ותרי ויש מיגו לצד אחד, וזה אומר התוספות במסכת בבא בתרא ועוד, וגם אצלנו. אם שני עדים מכחישים אחד את תרי ותרי מכחישים זה את זה, שואל התוספות, למה לא נסמוך על העדים האחרונים? כי העדים האחרונים, במקום להכחיש אחד את השני, העדים יכולים לפסול את העדים הראשונים, אז הם היו נאמנים. כי הם עדים על העדים, אז העדים לא יכולים להעיד נגדם, כי הם הבעלי דברים נעשים. אז למה לא נגיד מיגו, שהעדים האחרונים, תרי ותרי, העדים האחרונים הם העדים הצודקים, כי יש להם מיגו, שלעדים הראשונים אין מיגו. אומר התוספות שלא לא אומרים מיגו בעדים. אז יש כמה טעמים למה לא אומרים. לא אומרים מיגו, מה יעזור מיגו? מיגו זה היגיון, זה סברה. אז מה, יש, לעדים האחרונים יש עוד סברה נוספת? תרי כמאה. מיגו לא יעזור להכריע בדבר. מהטעם הוא אומר עוד דבר, יש לנו חזקות שהן חזקות של סברה. כגון, האדם לא פורע תוך זמנו, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. שני עדים אומרים שפרה, שני עדים אומרים שלא פרה תוך זמנו. ויש חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. האם אנחנו נלך אחרי החזקה הזאת? לא נלך אחרי החזקה הזאת, כי זאת חזקה של סברה. זאת לא חזקה דמעיקרא שזה פסק דין שאין בו סברה, אלא זאת חזקה של ראיה. ראיות לא עוזרות בתרי ותרי. זה מה שאומר עכשיו שמעתית. הרבי עקיבא איגר, בנקודה, את הרוב הוא חולק עליו. רבי עקיבא איגר בתשובה בסימן קוף למד זין, הוא אומר על מישהו שהוא בעל שושנת העמקים, הוא העלה ספק. האם תרי ותרי ויש רוב, האם אנחנו נלך אחר הרוב או לא? זו השאלה שאנחנו כבר דיברנו עליה, שמדבר עליה השב שמעתת. הוא רוצה להוכיח שלא הולכים אחרי הרוב. מאיפה רוצה להוכיח השואל את רבי עקיבא איגר, מזה שאנחנו, אם יש שניים יודעים ששניים אומרים שהשטר נפרע, ושתיים אומרים שהשטר לא נפרע, למה לא נלך אחרי השטר? כי יש חזקה של שטר חביות דימי ביי. איך השטר נמצא אצל המל, ושניים אומרים שהוא נפרע, שניים אומרים שלא נפרע. זה טרי וטרי. אז טרי וטרי כמנדלטה, נשאר לנו ספק, יש לנו חזקה שהמל ואומר, מה השטר עושה אצלי? אם אתה נפרעת, זה חזקה? יותר חזקה מרוב. כי ברוב לא מוצאים המון, ובשטח המיידים האיבאי כן מוצאים המון. אלא מה? לא אומרים את זה. הסימן שגם אחרי רוב לא אומרים במקום של טרי וטרי. כך אומר השואל, כך רוצה לוקח השואל. הוא אומר לו רבי עקיבא איגר, מה אתה משווה? שטח המיידים האיבאי זה ראייה של הוכחה. זה חזקה של הוכחה. חזקה של הוכחה בטרי וטרי לא עוזרת שום דבר. אבל רוב זה פסק דין. ויכול להיות שזה לא מתנהב סברה שיותר מסתבר כהרוב מאשר כהמיעוט. זה הלכה שהתורה אמרה שבמקום שיש ספקות ויש רוב לצד אחד, הולכים אחרי הרוב. לא מטעם, זה מטעם הכרעה הלכתית, לא מטעם בירור הדבר. הדבר לא נתברר. כלומר, כאן חלוקים. רבי עקיבא איגר והשם שמעת את איך להתייחס לרוב, איך אפשר להתייחס לרוב. טוב, רבי עקיבא איגר גם אומר שיכול להיות שגם מיגו נגיד, על הנושא הזה הוא נשאר בצורך עיון, כי יכול להיות שאנחנו אומרים, טרי וטרי, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אז אנחנו מחפשים, אם יש דברה אחרת שבה אפשר להכריע, זה יכול להיות מיגו, זה יכול להיות דברה אחרת, אולי נגיד כמותה, אולי לא, כי לכאורה זה מחלוקת בדברי התוספות. אנחנו הולכים הלאה. על כל פנים, ראינו עד עכשיו, שעכשיו שמעת, וגם בעצם רבי עקיבא איגר, בעיקרון הולך כמו עכשיו שמעת, שחזקה דמעיקרה זה חזקה שלא מבררת, אלא חזקה שהיא פוסקת. אבל הנתיבות אומר אחרת. הנתיבות בסימן למדלת, דן בדברי הקצות, שהקצות דן בדברי הריבש שהמובעים ברמה שם. אם אדם העיד עדות ואחר כך באו אנשים עדים ופסלו את האדם הזה שהוא עבר עבירה, ואנחנו לא יודעים מתי האיש הזה עבר את העבירה, היא לפני העדות שלו או אחרי העדות שלו. כלומר, יש לנו ספק אם העדות שלו כשרה או לא כשרה, כי יכול להיות שהעבירה שהוא עבר זה היה אחרי שהוא העיד, אם קודם היה בחזקת כשרות. לא יודעים. יש לעד הזה חזקת כשרות, והעדות שלו לא נפסלת. שואל הקצות, למה היא לא נפסלת? עכשיו אנחנו יודעים שהוא פסול. והוא בא להוציא ממון, יש חזקת ממון. אז חזקה של דאשתא ופלוס חזקת ממון מבטלת את חזקה דמעיקרא שהוא היה מקודם כשר, חזקת כשרות שלו. כמו שאנחנו מצינו במקווה, שאם אדם טבל במקווה ואחר כך ראו שהמקווה הוא חסר ואין בו שיעור, מקודם הוא היה בו שיעור אבל עכשיו רואים שאין בו שיעור, מה הדין של הטובל? ממתי המקווה נחסר? לפני שהוא טבל או אחרי שהוא טבל? אז אנחנו מצרפים שתי החזקות. אנחנו רואים, האיש הטובל הזה היה בחזקת טמא. והמקווה עכשיו הוא גם כן לא כשר. שתי החזקות האלה, חזקה דאשתא של המקווה שהוא לא כשר. אז הוא מסתם שכבר מקודם לא. מול וחזקה של האיש הזה הטובל שהוא טמא, מול החזקה של המקווה שמקודם כן היה כשר. אנחנו לא יודעים מתי, האם בשעת הטבילה, אז מצרפים חזקה דאשתא עם חזקה התאומה של הטובל, ואנחנו אומרים שטבילתו, שהוא צריך לטבול אותו, מולו, הוא לא טהור. זאת אומרת, מצרפים שתי חזקות, אותו דבר, האיש הזה עכשיו הוא פסול, העד הזה עכשיו הוא פסול, והוא בא להוציא ממון בעדותו, אז יש חזקת ממון להנית בה. חזקת ממון והחזקה דאשתא שהוא פסול נגד חזקה דמעיקרא שהוא היה קודם כשר. אנחנו אומרים שתי החזקות האלה פוסלו, כך אומר הקצור. אומר האנטיבות, יש לחלק מן החזקות. חזקת ממון שונה מחזקת מעיקרא. חזקת ממון היא לא חזקה שסברה, אלא היא הלכה כזאת, שלא מוציאים ממון מספק. אבל חזקה דמעיקרא זה חזקה שסברה, שמסתם זה לא נשתנה. וכיוון שזה, וכאן חזקה דאשתא, זה גם כן חזקה של סברה, שאם עכשיו זה כבר אחרת, אז גם מקודם היה, זה התחיל מזמן מקודם. חזקה דאשתא עם חזקה דמעיקרא, הן מצטרפות ביחד נגד חזקת המקווה, שהוא מקודם היה כשר. אז זה שתי החזקות מצטרפות. אבל חזקת העד, יחד עם חזקה דאשתא של העד, שהוא עכשיו פסול, יחד עם חזקת ממון, הם לא מצטרפים ביחד. כי חזקת ממון היא לא חזקה של סברה. כלומר, שתי חזקות של סברה, הן מתחברות אחת לשנייה ומתגברות על החזקה שנגדה. אבל לא חזקת ממון, חזקת ממון זה לא מצטרף. זאת אומרת שבעצם בא הנתיבות ואומר כיוון חדש. גם חזקה דמעיקרא יש בה בירור מסוים. היא גם כן מבררת, כלומר, אפילו מבררת קצת, אבל במקום שיש לנו ספק ואנחנו צריכים בירור, אז זה מברר, כי כאן מסתמה שזה לא ישתנה. ההיגיון אומר, כאילו, לא ההכרעה, אבל כיוון שאין לנו ברירה, אז אנחנו צריכים לעשות פנדנדינו ולהגיד, זהו. כמו החזקה מקודם, אלא יש בזה סבירות שהולכים אחרי מה שהיה מקודם. כן. מה? זה לא מברר על המקווה, זה יש לנו שתי חזקות של סבירות, האם האיש הזה טהור או טמא. הסבירות הוא שהוא טמא, מכיוון שהמקווה עכשיו לא כשר, וגם האיש היה טמא.
אני אומר, אפשר להגיד שזה מסתבר שהוא טמא למקווה חסר,
בגלל
שהוא עכשיו
טמא. מה? יש כאן בעצם מצטברות, כי גם חזקה דמעיקרא, הוא אמר, של המקווה שהוא, זה סבירות. יש לנו שתי חזקות של סבירות מול חזקה, מול סבירות אחרת.
אני אומר, למה חזקה דמעיקרא זה בכלל סבירות?
מה? אתה שואל למה חזקה דמעיקרא זה סבירות? אין לי תשובה על זה, כי אפשר להגיד ככה ואפשר להגיד ככה. מי שיגיד שזה לא סביר ללכת אחרי חזקה דמעיקרא, יש לו מה לסמוך. אבל יש בזה גם צד אחר, שבכל זאת, מה פתאום לחשוב שישתנה? עד עכשיו זה היה ככה, למה לחשוש לזה? נכון. טוב, זה כל חזקה דמעיקרא זה ככה שיש לנו ספק ואנחנו משאירים את ההנחה הראשונה כמו שהייתה. האיש הזה פעם היה כשר, עכשיו על זמן מסוים אנחנו צריכים לדעת אם הוא היה כשר או לא כשר בשעה שהוא העיד. החזקה דמעיקרא אומרת מסתם לא נשתנה, אז חזקה דאשתא אומרת נגד, אז מצטרפת החזקת ממון, כן, מה שאומר הקצור, לחזקה דאשתא, והם נהיים רוב נגד החזקה השנייה. אז כמו שאמרתי, הוא נשאר בשאלה, הקצות על הדעה הזאת, והנתיבות משיב שאומר, יש איזה צד של הסתברות. אז יש לנו כאן הסתברויות לכאן ולכאן, אז צריכים ללכת לפי רוב ההסתברויות. אם הוא היה תמה, ונגיד שיש קצת הסתברות שלא ישתנה, והמקווה עכשיו הוא חסר, אז קצת הסתברות שגם היה מקודם חסר, מול הסתברות שלא היה חסר, אז שתי ההסתברויות האלה גוברות על החזקה למעיקרה. זה מה שאומר על הנתיבות. לכאורה, בכל אופן, אם אנחנו נגיד שיש בחזקה דמעיקר קצת סברה, או שאין בה בכלל סברה, זה יכול להיות נפקא מינה גדולה מאוד, יכול להיות שהיא תסביר לנו מחלוקות של ראשונים בנושא הזה. האם אנחנו הולכים בחזקה דמעיקר בספקא דדינא? לא ספק במציאות, ספק בדין. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, בא אדם ואמר, מה אתה מחזיק בקרקע שלי? הוא אומר, הנה יש לי שטר. אז שטר הזה, שטר, אתה זייפת אותו, זה, מה אתה מחזיק את השטר? הוא אומר, נכון, היה לי שטר טוב ונאבד לי, כתבתי שטר אחר. אי אפשר לברר שהשטר הזה מזויף, כי הוא כל כך זייף אותו טוב, שזה נראה כמו אמיתי. אז יש לו מיגו, יכולתי להגיד שזה לא מזויף, הייתי מקבל את זה. נחלקו רמב"ם ורב יוסף. האם כשאדם אומר מיגו כזה, זה מיגו שאפשר לקבל אותו, מיגו שמתבסס על שקר. אבל עובדה היא שיכול היה להגיד ככה. יכול היה להשאיר את השטר, זה שטר בסדר. לא היה אפשר לתפוס אותו בזה. מה אנחנו עושים במקרה כזה? אומרת הגמרא, שאנחנו מעמידים את ה... לא מוצאים את הקרקע מידי המחזיק. למה לא משאירים אותו בידי מרקמה? כמו שבמקום אחר יש לנו גמרא שאומרת שאדם היה איתים חלים ואיתים שוטה, והוא מחר קרקע, ואנחנו לא יודעים אם מחר כשהוא היה שוטה או לא שוטה, או בריא, ושניים אומרים ככה ושניים אומרים ככה, ואנחנו משאירים אותו בחזקת מרקמה. אומר הרשב"ם, מפני שכאן זה ספקא דדינא, כאן זה ספק אחר, ספק אם הלכה כרבא או כרב יוסף. ולספק דדין לא הולכים בתר חזקה של מרקמה. בספק במציאות הולכים אחר חזקה של מרקמה, אבל לא בספק בדין. מה נפקא מינה? מה ההבדל ספק בדין וספק במציאות? אם חזקה זה כלל הלכתי, כשאתה לא יודע מה לעשות, תשאיר את זה בידי מה שהיה מקודם. אז אין הבדל בין ספק בדין או ספק במציאות. אבל אם תאמר שהחזקה דמעיקרא היא מבוססת על סבירות מסוימת, אז מה הסבירות הזאת שהוא יחזיק קודם את הקרקע הזה שהלכה כרבא או כרב יוסף? אנחנו דנים כאן אם מישהו אומר מיגו כזה, האם זה מיגו טוב או מיגו לא טוב, מה שייך החזקה הזאת לבירור ההלכתי? זה שייך אולי לבירור המציאותי, אבל אנחנו לא דנים על המציאות, אנחנו מדברים עכשיו על דין, מה הדין? אז בספק דדינא לא הולכים אחרי חזקה דמעיקרא. למה? מפני שחזקה דמעיקרא יש בה סבירות קצת. אבל זה מחלוקת ראשונים. כי התוספות בעצמו אומר ודוחק, ואומר תירוץ אחר שם בגמרא, בהסברת הגמרא. ורבי עקיבא איגר בסימן למד זין, הוא דן מתגלגל לנושא הזה, והוא אומר שיש בזה מחלוקת ראשונים גדולה, אם בספקא דדינא הולכים בתר חזקה או לא הולכים בתר חזקה. הר"ן למשל אומר שבספקא דדינא הולכים אחרי חזקה. הר"ן במסכת קידושין, ונתן הוא ואמרה היא, הוא צריך לקדש אותה וגם להגיד. אם הוא נתן הוא ואמרה היא, הגמרא אומרת זה ספק. היא ספק מקודשת. אז מה, הולכים אחרי חזקה שהיא לא מקודשת? או לא, או אומר הר"ן הולכים אחרי החזקה? אף על פי שזה ספק דיני. זה לא ספק מציאותי, כלומר, המציאות תלויה בדין. אם היא מקודשת או לא מקודשת, אבל למה אנחנו מסתפקים? כי מה הדין כשנתן הוא ואמרה היא? האם היא מקודשת או לא מקודשת? ספק הגמרא מסתפקת בזה. אומר הר"ן, היא בחזקת לא מקודשת. כלומר שבספיקה דדינה אנחנו אומרים גם כן חזקה. מהתוספות כפי שהזכרנו בהשבעם אומר שלא הולכים בתה חזקה. ייתכן מאוד שנקודת המחלוקת, האם חזקה דמיקרה, היא קצת מבוססת על סבירות, אז היא לא שייכת במקום שזה ספיקה דדינה. וכן, העונג יום טוב רוצה לתלות בהסתפקות הזאת, האם אנחנו מחזיקים מאיסור לאיסור? מה זה מחזיקים מאיסור לאיסור? שחטו בהמה ונתעורר ספק בשחיטה. האם השחיטה הייתה כשרה או לא כשרה? הסכין נמצא פגום או משהו, נתעורר ספק בשחיטה. הבהמה מקודם הייתה בחזקת איסור. בחייה, אבל איזה איסור היא הייתה בחייה? בחזקת איסור של עבר מן החי. בחייה היא לא אסורה בתורת נבילה, היא אסורה בתורת עבר מן החי. עכשיו נהיה לה ספק אם היא נבילה או לא, או כשרה או שחוטה. זה ספק איסור אחר. האם אנחנו אומרים שכיוון שהולכים בתר חזקה, אז כיוון שקודם היא הייתה אסורה, גם עכשיו היא אסורה? מה, חזקה אומרת שהיא עבר מן החי? לא, זה לא יכול להיות. היא לא עבר מן החי. חזקה אומרת שכאן קרה שהשחיטה הייתה כזאת, שהשחיטה נבלה אותה או לא נבלה אותה. אם אנחנו היינו מסתפקים, האם היא שחוטה או לא שחוטה, היא לא הייתה עד עכשיו בחזקת שחוטה. אבל לקחת את האיסור הזה שהיה מקודם ולהעביר אותו לאיסור הזה, האם מחזיקים מאיסור לאיסור? יש בזה מחלוקת מגוונת שם בדיון הזה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, אז מה נאמר ש? אבל כל פנים, האם מחזיקים, האם איסור אחד, עכשיו יש לנו ספק באיסור אחר, האם אנחנו מחזיקים מאיסור לאיסור? יכול להיות הדוגמה של אחר כך מצאנו המאיים קרועים ואנחנו לא יודעים אם זה היה מחיים והטריפה או זה קרה אחר כך. מקודם היא הייתה אסורה ויש לנו ספק האם היא הותרה או לא הותרה. אם אני מסתכל באופן כללי, אני אומר הייתה אסורה, אני לא יודע אם היא הותרה, אז נשארה ברזקת איסור, אבל זה איסור אחר. האם מחזיקים מאיסור לאיסור? אם אני אומר שזה דין, אני יכול להגיד כן, מחזיקים מאיסור לאיסור. זה הכלל, היה אסור, נשאר אסור. כל עוד שלא יודע שזה מותר, נשאר אסור. אבל אם אני אומר שזה סברה, אז זה מה שהיה הסברה, זה שהיא הייתה אסורה באיסור הזה, זה עושה לנו סברה שגם בספק הזה, אז היא אסורה, אין קשר בין אחד לשני. אני רוצה להביא דוגמה נוספת. הגמרא גם אצלנו נמצאת בפרק שני, אבל אין שם כאן את הרשב"ם ואת התוספות שמפרשים את זה, ובבבא בתרא יש. הגמרא אומרת שם בדף למד ב', אדם כהן יצא עליו כלשהו בן גרושה, הורידו אותו. בא עד ואמר, לא, הוא כשר, העלו אותו. באו שני עדים אמרו שהוא בן גרושה, הורידו אותו. בא אחר כך העד אחר, או שני עדים, ואמרו שהוא כשר. אומרת הגמרא, אנן חתינן ואנן מסכינן. אנחנו הורדנו אותו, עכשיו אנחנו מחזיקים אותו, כי יש כאן שני עדים, מול שני עדים, מחזירים אותו לחזקתו הראשונה. תשימו לב לשונו של הרשב"ם. הרשב"ם אומר שם, אנן מסכינן, מעלים אותו לחזקתו שהוא היה לפני שבאו לעוררים עליו. מה זה הדבר הזה? אנחנו דמים אותו אם הוא נולד כשר או לא נולד כשר. זה השאלה שלנו. האם האיש הזה בן גרושה או נולד מאישה כשרה? האם הוא כהן או חלל? אנחנו אומרים, מקודם חשבנו שהוא כשר. אבל עכשיו באו עוררים על לידתו. אומר הרשב"ם, כיוון שקודם לא ידע, היה לו חזקת כשרות, לפני שבאו עוררים, אז לכן הוא נשאר, מחזירים אותו לחזקת כשרות שלו. תוספות אומר, מה פתאום? מכיוון שאביו היה בחזקת כשרות, אז אנחנו אומרים חזקת האב לחזקת הבן. זה, אני לא רוצה להיכנס, למה? כי זה לא דומה לחזקת האם, לחזקת הבת, אבל כל פנים, כך אומר התוספות. כלומר, התוספות רוצה שהחזקה תהיה על לפני שהספק בשבע שלו, כן? הספק על לדתו. אני אומר, האבא היה כשר, הכשרות הזאת נקראת גם לבן. זה חזקה דמעיקרה מובנת. אבל חזקה, מה שאנחנו אומרים, מקודם לא ידענו, אז אנחנו חשבנו שהוא כשר. עכשיו באו העדים אומרים שהוא פסול, באו אחרים, נהיה לנו ספק, להסתלק הספק כמו שהיה מקודם. מה זה כמו שהיה מקודם? אם חזקה היא לא סברה, בסדר. קודם לא הסתפקנו, משאירים את זה. אבל אם חזקה היא סברה, אז היא צריך להיות שהיא הייתה, כלומר שחזקת האב תועיל לו, זה אני יכול להבין. אבל לא החזקה שבקודם לא ידענו, אז בגלל זה אנחנו משאירים אותה בחזקתו. זה יכול להיות שנקודת ההבדל בין שתי ההסברים הללו, האם חזקה היא חזקה שיש בה סבירות, או שאין בה סבירות. לכאורה, בעצם יש לנו מקום שאנחנו יכולים להוכיח בוודאות, לפי ההלכה לכל פנים, שאומרים חזקה גם בלי סברה. אני הזכרתי מקודם שני שבילים. אנחנו, יש מחלוקת נוספת עם שני קטעי דין המכחישות זו את זו. מחלוקת האם זו בא בפני עצמה ומידה וזו בא בפני עצמה ומידה, או בעדי סעדי שקרי למה לי. והלכה נפסקת שאנחנו אומרים שזו בא בפני עצמה ומידה וזו בא בפני עצמה ומידה. זאת אומרת, איך יכול להיות? אחת לא בסדר, אחת פסולה. זו בא בפני עצמה ומידה וזו בא בפני עצמה ומידה. זאת אומרת שבעצם חזקה, כללי החזקה שהתורה אומרת, להלכה נפסקים, שאפילו כשזה לא יכול להיות נכון, בכל זאת אנחנו, זה הכלל, הולכים אחרי חזקה. מה נעשה עם כל האפשרויות האלה כאן? אז בא הנתיבות אצלנו בדף י' ד' ופותר לנו את הבעיה, לשיטתו כמובן, אחרי שהוא אמר לנו שיש בזה סבירות. הוא אומר ככה, שבאמת חזקה במקום, החזקה היא פוסקת את הדין גם במקום שאין שום סברה. אבל במקום שיש סברה, אז היא גם מוסיפה גם את הנקודה הזאת. זה אומר בית יעקב, הנתיבות, כן, בדף י"ד, פה בעצם בהמשך הסוגיה, ואז זה יכול להסביר לנו חלק מהדברים שאנחנו אמרנו. אני אמרתי, הכל בתורת אפשרות. יכול לבוא אחר כך מישהו ולחשות עליי ולהגיד שאנחנו יכולים להגיד שהכלל של חזקה, גם אם נגיד שאין בזה שום סבירות, נחלקו בכלל הזה, היא, עד כמה הוא מתפשט. האם הוא מתפשט מאיסור לאיסור, האם הוא לא מתפשט מאיסור לאיסור, האם זה יכול להיות בכלל הזה אף על פי שאין בו סבירות. אבל, כפי שאני אמרתי, זה קצת יכול להסביר לנו כמה מחלוקות בסוגיות האלה בנושא הזה. דנו בשורש הזה של דין חזקה, חזקה דמעיקרא, מה המהות שלה.